אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, בוקר טוב, פסח בגד, אפרת ברזל, העניין הזה שיש לכל חודש יהודי כוח. חזל שלנו מלמדים אותנו, כמו שתמוז למשל ידוע שיש בו את כוח הראייה. ניסן יש לו את כוח הדיבור, ולכן הגדה, ולכן הפסח והכל. ומה קורה לנשים עם כוח דיבור, וכמה לשון הרע שצריך להישמר ממנו? אז נערך היום בנושא של דיבור פנימי, של המחשבות שמריצות לעצמנו סיפורים שלמים במוח שלנו. נמצאת איתי כאן באולפן מרים אבנרי כהן, פסיכולוגית, שמשלבת ביחד את חוכמת הנפש של חזל, של החסידות, עם הפסיכולוגיה המודרנית. נדבר שלב אחרי שלב, שלא רק יגידו לנו להוציא את החמץ או איך להגיע לחירות בליל הסדר הזה בעוד כמה ימים, אלא ננסה, הלוואי שנצליח, כמה שתי נשים שמדברות את הנפש של עצמם יכולות להצליח, יכולות להצליח, ננסה לדבר שלב אחרי שלב, תכלס, איך יוצאים לחירות, כמובן חירות פנימית בדיבורים האלה, כוח הדיבור הפנימי של עצמנו, בלי שאף אחד שומע, אבל את יודעת בתוכך שהנה עברה עוד שנה, והנה את יושבת שם והמצות לפנייך, ואיש לא רואה עלייך, אבל את כבר לא, את כבר לא כואבת את המחשבה ההיא, וכבר לא כואבת את הרגש הזה, ומשאירה בתוכך מקום גדול יותר ללילה, שכולו סדר חדש. יאללה, אומקה דליבה. מתחילים? בוקר טוב, אומקה דליבה, מתכוננים לליל הסדר עם החירות הפנימית של עצמנו, הלילה הזה שמחכה לנו ואנחנו מחכות לו, ואנחנו באולפן פה עם מרים אבנרי כהן, פסיכולוגית, אמא לשבעה. ספרי, ספרי על עצמך, כי אנחנו הולכות לדבר חירות אמיתית. מה היא?
אוקיי, בוקר טוב. נגיד כמה מילים על עצמי, תושבת הדרום, כמו שאמרתי, אמא לשבעה ילדים, ב-20 השנים האחרונות פסיכולוגית, עיקר זמני אני מקדישה באמת לעבודה טיפולית עם ילדים, עם נוער, הרבה עם נוער, וגם עם נשים. בא מתוך חלום של ילדות להיות פסיכולוגית, זה היה ממש מאז ומתמיד מה שרציתי לעשות כל החיים. והתחלתי להתאכזב, בעיקר באוניברסיטה, בלימודים ככה אקדמיים, בהכשרה המעשית, התיאורטית, לא הבנתי מה אני עושה כאן, זה מה שחלמתי עליו כל כך הרבה, ממש היה לי חסר, הרבדים הגבוהים יותר, באמת החירותיים יותר, אני חושבת שתמיד חיפשתי את המקום של החירות של הנפש, החירות הפנימית, ודרך זה הוספתי כל פעם עוד נדבך לעבודה. הגעתי לחסידות, גם תמיד אהבתי את החסידות, אני לא ממשפחה חסידית, אבל מאוד מאוד נמשכתי, ואני חושבת שמהרגע הזה שגיליתי את התניה ואת רבי נחמן ואת הרבי מלובביץ' ואת הרבי מפייסצנה, אז הושלם לי המעגל, וברוך השם אני מרגישה שזה הכוח האמיתי שמלווה את העבודה הטיפולית, והיום יותר מתמיד בדור הזה.
וואי, את יודעת, מרים, אמרת משהו עוד בתחילת הדברים. קודם כל, איזה כיף בערב פסח לשלב את הנפש, את החירות ואת כל הקדושה הזאת לצד מהלכים פסיכולוגיים. תכף נרד לעומקם של דברים, אבל אמרת משהו שאני פוגשת אותו אצל המון המון ילדות, נערות, נשים. החלום לעסוק בנפש האדם, בפסיכולוגיה. תני עוד משפט על זה, כי זה פשוט התחום שאתה מבין שהוא מאחורי הקלעים של כל דבר.
כן, זה ממש מדהים, ואני חושבת שזה ממש שינוי של השנים האחרונות. כשאני הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, בני 25 שנים, משהו כזה, הרבה אמרו לי, לא חבל על הבזבוז, מה, תשבי כל היום ותקשיבי לצרות של אנשים, לא חבל לך, את לא רוצה לעשות דברים יותר משמעותיים בחיים. והיום ממש, זה מדהים איך בשנים האחרונות, אנשים רצים לתחום הזה ועושים הסבות ומוסיפים על מקצועות, לומדים את הנפש. אני חושבת שכולם מרגישים, לא מהשכל, מהלב, מהבטן, מרגישים את הצורך הזה, גם את החולשה מצד אחד, הרבה הרבה חולשה, וגם את הרצון לעומק, את הרצון לתיקון אמיתי.
וואי. את יודעת, וכשאת, אני הולכת אחרייך, אחרי דברייך של קודם, מה שאמרת בעצם, זה שכשהתחלת ללמוד באקדמיה, את מרגישה שעם כל הכבוד לפרויד ויונג ופריץ פרלס והואבר אדלר וכל מי שהיה שם בדרך, ביון, יש משהו שמה? שיהודי מאוד בנו או חסר בלימוד הזה של אנשים שחקרו את הנפש, אבל התעלמו ממשהו, או היה קשה להם? מה את הרגשת שם?
קודם כל, אני הגעתי ללמוד פסיכולוגיה בגלל ויקטור פרנקל. אני חשבתי שזאת הפסיכולוגיה. האדם מחפש משמעות, החירות הפנימית, זה, ככה זה מה שחשבתי. גיליתי שבאקדמיה בישראל, אז וגם היום, ויקטור פרנקל הוא לא נחשב.
לא. מה? כי מה?
הוא שוליים, הוא משהו אזוטרי כזה, רעיון נחמד, אבל הוא לא, כביכול לא עמוק מספיק, לא מספיק מקיף. ואז גיליתי דברים שהיה לי ברור שיש בהם כלים טיפוליים טובים, אבל משהו לא מספיק, מתעלמים מהרוח. הנפש היא לא הכל. זאת אומרת, יש לנו את הרוח, יש לנו את הנשמה, איפה זה? איפה נותנים לזה ביטוי לטיפול? גם לאדם שמגיע אפילו עם הפרעות קשות, איפה מתייחסים לזה? זה לא מלוא הקומה של האדם. ומצד שני, גם לא הרגשתי שאני יכולה לנטוש את זה לגמרי, כי הרגשתי שאני מקבלת הרבה. ולכן המשכתי גם במסלול הקונבנציונלי, כי הרגשתי שאני זקוקה לו גם כדי לדעת אפילו מה לא נכון, כדי לעשות איזה ברור מתוכו.
איזה חשוב, כי את יודעת, פגשתי בשבוע שעבר נערה שהלכה ללמוד פסיכולוגיה מבית של הרבה קדושה והרבה אבא ואמא יראי שמיים, ויש משהו שכשאתה לומד את החומר הזה בלבד או נשאב אליו, יש פה משהו שהוא בדיוק נכון, נוגד את מה שאת אומרת. יש שם איזושהי התעלמות ממקום של אמונה, או זה יכול להזיק שאתה לא לומד את זה נכון, נכון?
אני חושבת שכן, ואני חושבת שגם לי זה עשה דברים, אני חושבת שזה גם בלבל אותי. תודה לאלה, אני מרגישה שבאמת משהו ככה שמר אותי, ואני חושבת שזה בעיקר הלימודים, הלימודים הלא רשמיים. נפגשתי עם לימודי ימימה, שזה בעצם בעיניי מאוד מאוד יהודי, מאוד עמוק, והחסידות, זה איזן, זה כל הזמן הזכיר לי איפה הכלים, אבל איפה האמת. אז זה ככה...
אז בגלל שאנחנו, שמר עלייך, בגלל שאנחנו בשבוע כזה חשוב של לקראת הלידה של עצמנו, אז אנחנו ניכנס כאן על דרכי, הדרך אל החופש, והדרך אל החירות היהודית הזאת, העמוקה הזאת, שאת מאוד מאוד משלבת אותה, חסידות, פסיכולוגיה. יש מין משהו כזה של תהליך שאדם עובר בחייו, סביב גיל, סביב רצון להבין, שהוא משהו של תהליך של השתחררות מדברים שהעיקו עליו, כשכל הזמן מדברים איתנו מסביב, בטח כנשים, זה לא החמץ, החמץ הפנימי, זה לא, אני כבר צוחקת, כי קלישאות הופכות להיות קלישאות על קלישאות על קלישאות, אבל אני רוצה שבאום כדליבה שלנו עכשיו באמת נדבר על הדרכים אל, כי יש משהו בשילוב שבך, שבאמת מביא את הפסיכולוגיה יחד עם החסידות. גם כתבת את זה ספר עכשיו, נכון?
כן.
איך קוראים לו?
מתחת לגשר, מסע פסיכולוגי חסידי אל אוצרותינו הפנימיים, ככה השם בהשראת הסיפור הידוע על האוצר מתחת לגשר, ודווקא ככה השאלה שלך מאוד מחברת אותי, אמרת קלישאות ודברים כאלה, אני מרגישה שהרבה נשים, המון מדברים איתנו על האור ועל לצאת לחירות ועל הלילה הגדול הזה שכולם יושבות פה פתוחות ומקבלות את השפע ויוצאות ממצרים. ומה עם אותם נשים שאין להם יציאת מצרים בערב הזה? אנשים שלא, הם לא יעשו קריאת ים סוף באותו ערב, אלא זה יהיה להם בקטן, בקטן, בקטן. אנשים שמצפות לבן זוג, אנשים שמצפות לפרי בטן, אנשים שיושבות עם שולחן הסדר לפעמים מאוימות. בתוך המשפחה, אנשים שחולות בגופן ובנפשן, ולא בהכרח הרגע קורא להם נס. זאת אומרת, אני חושבת, או כל מיני, אני אפילו חושבת על מתבגרות, שאני כל כך עובדת עם נערות מתבגרות, איזה דור, איזה ניסיונות יש להם, שלא לא חלמנו שיהיו לנו בדור שלנו. ואני חושבת דווקא עליהם, שלפעמים הלילה הזה של החירות, זה לא איזה וואו גדול שנוחת עלינו משמיים, אלא איזה תנועת נפש קטנה קטנה. שלפעמים אפילו אם עשיתי אותה בערב הזה, זה ניצחון ענק. וככה, באמת לי יושבות בראש שתי דמויות מאוד מאוד מעוררות השראה עבורי, הן הולכות איתי הרבה הרבה שנים. ויקטור פרנקל והרבי מפיאסצנה, זה ככה שניהם באיזשהו הקשר מאוד דומה, שני יהודים מאוד מאוד חכמים, האחד אמנם רבי גדול, אדמור גדול, והשני פחות, באופן רשמי פחות שומר מצוות, ושניהם אנשים שלא הייתה להם אותה חירות חיצונית. אחד הכתבים שלו נקראים על ידי הנאצים, והוא הולך בראש, ובמשך כל כך הרבה שנים במחנות השמדה, הוא חוזר בראש, הוא משחזר בראש את התורה שלו, את השליחות שלו להעביר לעולם, לעזור לאנשים. והשני יושב בגטו, ואת מה שהוא כותב שם, בסופו של דבר מטמין, לפני שהוא נרצח, מטמין בכדי חלב עמוק באדמה, והכתבים האלה מגיעים אלינו. והדבר המדהים הזה בעיניי, זה שיעור על חירות גם כשאין חירות מתנאים. לא, בלי הבטחה דווקא לצאת לאיזה נס ענק בלילה הזה, אבל את תנועה פנימית כזאת של שחרור, של להרגיש את החופש.
ואת עושה ככה עם היד, והמאזינים לא רואים, אבל זו תנועה קטנה שקורית בתוכנו, היא יכולה לקרות תמיד, היא בוודאי עם סגולה יותר גדולה בלילה כזה, שהירח בלב ויצאנו בו באמת ממצרים. כשאת מדברת על שני האנשים האלה, את בעצם, אני רוצה לחדד לי למאזינים, לראות שאני מבינה אותך, זה בעצם להבין שיש איזשהו רגע, אני אוהבת לקרוא לו רגע של קסם, שפתאום את מבינה שהבנות שהיו לך כבר שנים, מועקות, כאבים פנימיים, סגנונות של מחשבה, תבניות שתקועות, פתאום. ברגע אחד מקבלות איזושהי, איך עשית עם היד, כזאת תנועונת קטנה שמביאה אותנו לאיזשהו מקום של חירות בסולם, בשלב הבא, גם אם הוא פיצי, ניצי, שמיצי, קיצי, כזה קטן, על זה את מדברת.
כן.
כי אם אנחנו לוקחות נגיד תהליך פסיכולוגי, וכיף לדבר איתך, כי אפשר שנייה עם הסקטים ללכת לעולם של חסידות, ושנייה עם הסקטים ללכת לעולם של פסיכולוגיה, בעצם אם אני לוקחת סוף של סוף, אין אף פעם סוף, אבל תהליך פסיכולוגי שאדם עובר כמה שנים אפילו, או נשים שעוברות כל מיני עניינים פנימיים עם עצמם, בעצם לא לשנות את המציאות, אנחנו לא אחראיות על ניסים, אלא לשנות סוף של תהליך, איזשהו מקום בתוך ההבנה שלנו, שאת המציאות אנחנו יכולות להחזיר פנימה אלינו אחרת, אלה הקטנים האלה לשם אנחנו הולכות.
כן, לגמרי, לגמרי לחלוטין, ואני חושבת שאחת מהשגיאות שגם העולם הטיפולי מוכר, מעבר לטיפולים ארוכים, שזה משהו בעיניי הרבה פעמים בעייתי, אמרת שנים, לי יש על זה הרבה השגות, אני חושבת שזה מקרים מאוד מסוימים שטיפול צריך להיות ארוך, אבל באמת, אם יש את ההבנה של הדברים הקטנים האלה, השינוי התודעתי הזה, אפשר לרוץ איתו. לא צריך לנתח הכל ולחפור ולהיכנס לפרה-היסטוריה שלנו, אלא באמת, ולכן גם אי אפשר בלי הרעיונות, כי בסופו של דבר הרעיון שהוא שלך והוא מתחבר אליך, הוא מזניק אותך קדימה.
רגע, זה משהו מאוד יפה מה שאת אומרת. מה זה הרעיונות שאתה מקבל מבחוץ איזשהו משהו והוא מתחבר אל רעיון פנימי שלך? זה מה שאת מקבל את מרים?
כן. ואני אגיד במילים אחרות, זה האות שלך בספר התורה, גם במובן הנפשי. ואת יודעת, אני כל כך הרבה מרגישה בשנים האחרונות, הבדל בין נשים, יוצא לי, אני תמיד פחדתי לעבוד עם נשים מבוגרות יותר, הגעתי עד הגיל שלי, וזה כל פעם היה הגג, מעבר לזה לא נכנסים אליי. והתחלתי קצת להתרקח ולהסכים גם לראות נשים יותר מבוגרות ממני. ואני ממש רואה, כי לא עשיתי מחקר, אין לי סטטיסטיקה, נשים שעובדות על עצמם, שלומדות, שמחוברות לאיזשהו לימוד, הן פשוט נשים יותר בריאות, יותר חזקות. אז יש להם התמודדויות ויש להם אתגרים, אבל זה פשוט מדהים, כאילו היום אני אומרת להיות אישה בלי לימוד, אני לא יודעת איך אפשר לשרוד במציאות שלנו.
אני מסכימה איתך, ובעצם עצם הלימוד הוא זה שמקדם קדימה את החופש הזה. אבל אם אנחנו מנסות לעשות איזשהו סדר בתהליך של ערב פסח, ובוודאי שזו התקופה לדבר על חופש ממחשבות, על חופש מבעיות פנימיות, מדברים שאנחנו סוחבות שנים, אז יש איזשהו משהו מתחת לגשר או בהבנות של עצמנו, של איזשהו תהליך שאת רואה שיש בו סדר של עבודה, כמו אני נדבקת לליל הסדר, או לאיזשהו סדר פנימי שעזבי עכשיו כל שיטה שהיא, בין אם היא שיטה שהתחילה מבחינה פסיכולוגית, או שיטה שאנחנו כבר מכירות שנים אחורה מתוך החסידות, משהו שאת יכולה להצביע עליו, אלה הם, זה סדר הדברים, כך אדם צריך להגיע אל חופש, אני יודעת מה סתם, אני אומרת עכשיו, תכף המיקרופון עובר אלייך, אחד, לזהות בתוכי, משהו, או יש איזה סדר שמוביל אותנו אל חופש עם עצמנו, כשאנחנו נשים לומדות, כן, אני מסכימה איתך מרים, זה האלף בייס, של אי אפשר לצאת אל חופש פנימי, אם אתה לא אדם לומד.
כן, אני לא יודעת את הסדר של האלף בית, אבל אני כן אגיד בשבילי, מה אני מרגישה שככה,
שאיך את רואה את זה.
כן, איך אני רואה את זה, אז אני אחזור לרבי מפיאסצנה, שהוא מבחינתי סמל אדיר לחירות הפנימית, לחירות הנפש של האדם. אז הרבי יושב בגטו, והוא מאבד את אשתו, והוא מאבד את הבן שלו, והתנאים הולכים ונעשים יותר קשים, ויש החסידים שלו מנסים להבריח אותו מהגטו, יש לו יכולת, הוא יכול לצאת משם, לעלות לארץ ישראל, אבל הוא לא מוכן לעזוב אותם, בשום פנים באופן. והרבי הזה המיוחד, שכתב הרבה דברים מיוחדים, ואני רוצה להתייחס לשאלה שלך, הוא כותב מאמר בשם מאמר ההשקטה, ובמאמר ההשקטה של הרבי, הוא אומר לנו שאם כל אחת מאיתנו תסתכל על המחשבות שלה, אפילו תעצור רגע, ורק ככה כמו איזה אורחת מבחוץ, תסתכל על המחשבות שלה כמה דקות. אז הוא אומר, במילים ככה קצת לא נעימות, נשים לב שאין איזשהו הבדל משמעותי בינינו לבין משוגע. ההבדל רק שאנחנו לא מוציאות לפועל את כל מה שעולה לנו במחשבות. ואז הוא מציע איזשהו רעיון שקוראים לו השקטה. השקטה זה הוא אומר להגיע בהקיץ למצב דמוי שינה. זאת אומרת, הוא אומר אנחנו שומטים את האגו, שומטים רגע את הרצונות, רק מתבוננים במחשבות.
אני שומטת רגע את האגו שלי להמשיך לדבר איתך, כי זה מרתק מרים, ואני רוצה שגם אנחנו וגם המאזינים נבין מה זאת ההשקטה הזאת, תברוכי. אבל אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, ונחזור לדבר על הרבי מפיאסצנה, ומה הוא אומר? על תהליך של יציאה לחירות, ערב ליל הסדר, יאללה. חזרנו, אומקה דליבה, ערב פסח, מתכוננים לצאת לחירות של עצמנו, אבל על אמת, אנחנו עם מרים אבנרי כהן, אמרתי, זה טוב בסדר הנכון, כן, כי אני נוטה להתבלבל, וזה חלק ממשהו שגם קיבלתי בתוכי, הטעויות והפשלות והכישלונות, נדבר על זה אחר כך, אבל אנחנו מנסות לעבור על תהליך, על גשר בין פסיכולוגיה, חסידות, דיברת לפני הפרסומות על הרבי מפיאסצנה, ומה שהוא מדבר על תהליך השתחררות איתי, של לצאת לחירות אמיתית, זה מה שאנחנו אמורות לעשות בצעדים הקטנים, הפיצים, בטח בשבוע הזה, זאת הייתה הקדמה, כל הספיץ' הזה עכשיו, אבל תחזרי רק על הזנב שלפני הפרסומות, מחשבות שרצות לכולנו בראש, מה עושה משוגע ומה עושה אדם רגיל, משתיק אותם, משקיט אותם, איך אמרת?
המשוגע במרכאות לפי הרבי הוא פועל לפי מיד, זאת אומרת עובר לעשייתם, אבל במובן הפחות חיובי, והאדם היותר בריא הוא מתעסק איתם, שוקע בהם, מנסה לסלק אותם, נאבק איתם ולא מצליח הרבה פעמים. והרבי מפיאסצנה, כשהוא אומר לנו לעשות השקטה, אז הוא לא אומר לסלק אותם, הוא אומר להתבונן בהם. וזה משהו שבמילים ככה פסיכולוגיות, ונכנס היום המון לפסיכולוגיה ולרפואה, בעצם הגיע מהרפואה, זה המיינדפולנס,
נכון,
הקשיבות.
נכון.
הרבי מפיאסצנה הרבה לפני זה. זה בעצם רעיון כל כך יהודי, לוקחים אותו במזרח, אבל הוא בכלל שלנו, לא צריך לייבא אותו.
ממש, והרבה פעמים שמדברים על גיור של מיינדפולנס, אז אני אתת לפעמים, מה, תגידו, הכל היה שם קודם, יש לנו בתורה שלנו, אצל חזל שלנו, כזאת חוכמת נפש, שנכון שכל פעם נותנים 3 או 4 אותיות כדי לקרוא לזה בשיטה חדשה, וזה טוב, זה מבורך אם זה עוזר לאנשים, אבל הכל כל כך קיים בהתבוננות הפנימית הזאת, השורש הזה בית יוד נון שמאפשר לנו להסתכל על עצמנו, אז זה שלב ראשון ביציאה לחופש אנחנו אומרות עכשיו, היכולת לוקחות את זה מהרבי, להתבונן על המחשבות שלנו, אני חושבת שמחקרי מוח יקראו לזה מטה-קוגניציה, כאילו, בוא, קודם כל שלב ראשון, מיינדפולנס, תהיה ערני למחשבות שלך, תראה מה קורה גם במחשבות שהגיעו ואתה אוהב, וגם במחשבות שהגיעו ואתה לא אוהב, אבל קודם כל שלב ראשון ביציאה לחירות, ראה מה עובר לך בראש, כן? אני מבינה אותך, כן. נכון?
כן, מעולה. כמובן מתוחם, לא לשבת ככה כל היום, כדי שבאמת לא נשתגע, אבל לעשות את ההפסקונת הזאת של מנוחה, והעיקר, העיקר, בטכניקה הזאת של ההשקטה, זה לא להיות שיפוטי. זאת אומרת, כי אני עלולה להגיד, אוי ואבוי, אלה המחשבות שלי? טוב, איזה מין בן אדם אני, מה זה אומר עליי? לא, אז לא, לא זה השקטה. השקטה זה משהו שיש בו גם חמלה. זאת אומרת, אני מסתכלת על המחשבות שלי, ואני אומרת, מצד אחד אני לא מתיימרת להגיד משהו שאני לא, אבל אני יודעת לאן אני שואפת, אני יודעת מה אני רוצה. ולכן אני מסתכלת גם על הדברים, איך אמרת, המחשבות שהן פחות נעימות לי, ואני מוכנה לקבל את הרגש, ומוכנה לקבל את המחשבה, אבל אני גם נותנת לה לחלוף, אני לא תוקעת אותה בתודעה שלי.
אני שואלת למה היא באה, או אפילו גם זה לא.
וואי, פה יש קונפליקט ככה בעיניי בין הפסיכולוגיה לחסידות.
על זה התוכנית שלנו.
נכון, נכון, וואי, זאת שאלה מאוד מאוד ככה של גם וגם. אני חושבת שבנסיבות מסוימות אנחנו כן נאלץ אולי לשאול שאלה, אבל בעיניי על פי רוב זה פחות מעניין למה המחשבה הזאת הגיעה לי, אלא יותר מעניין מה אני עושה איתה. וזה באמת מקום של התבוננות כזאת סקרנית, פתוחה, קצת כמו רעננות של ילד קטן, שמסתכל על הדברים ובוחן אותם, ולא שופט מיד.
סקרנות? ויותר... אולי סקרנות?
סקרנות לגמרי, לגמרי.
למה המחשבה הזאת באה אליי, שאת אומרת שיש פה הבחנה בין הפסיכולוגיה לבין החסידות, למה היא באה אליי? פה ייכנסו כל סיפורי הילדות? ולמה פיתחתי את המחשבות האלה? שיכולות להיות מציקות, אנחנו מדברות על מחשבות שאנחנו לא אוהבות שבאות, נכון. ואנחנו רוצות לצאת לחירות גם מהן.
נכון.
כי אף אחד הרי לא יודע מה הולך לנו במוח, אבל אנחנו אמורות שכן.
נכון.
אז בלמה הזה, פה יכולים להיכנס כל אמא שלי, אכלו לי, שתו לי, סבתא שלי, גידלה אותי ככה, ולכן באו בי מחשבות כאלה שאני לא טובה, שאני לא מספיק חשובה, או כל ה... תגידי, שנייה, מרים, כאילו, כל הנשים, או רובם, חוץ מכאלה שהן באמת חיות על איזה הר, זה משהו שהוא משותף להמון נשים, נכון?
כן.
אולי גם גברים, לא יודעת, אבל מה נסגר איתנו?
כן, ומגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, אני רואה נערות מאוד 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 צעירות, הן כבר כמו נשים בוגרות מבחינת, קוראים לזה המושג הפסיכולוגי, זה רומינציה, העלאת גירה, כמו הפרה הזו של לועס את האוכל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם הייתי שואלת למה, וכל פעם היה עולה לי חידוש, זה לא היה כל כך נורא. העניין הוא שזה לעוס, וזה עוד פעם נלעס, ועוד פעם נלעס, ועל הרומינציה הזאת יש ממש מחקרי מוח, שזה גורם להרס. אנחנו כאילו עושות עם עצמנו איזו עבודת מודעות עצמית, וזה ממש לא מודעות עצמית. זה נבירה. זה נבירה בצלקות רגשיות. זה הרבה פעמים לא מועיל. אנחנו יודעות, הרבה פעמים זה כבר ידוע לנו, מה שקורה שם. וככה אנחנו גם מתקוטטות עם עצמנו, ולפעמים מדברות דיבור לא נעים. ויש מחקר נורא נורא יפה ממדעי המוח, שבעצם אומר לנו ששורה תחתונה, כשעשו FMRI, MRI תפקודי, שהכניסו אנשים למכשיר MRI, וביקשו מהם לחשוב על כל מיני דברים. ראו שהאפקט במוח מבחינת, כשאנחנו מדברים על עצמנו דיבור לא נעים ולא יפה, כזה את לא בסדר או תפסיקי, הוא שווה ערך לקבל צעקות ואלבונות ממישהו אחר. עכשיו, כמו שלא היינו רוצות להיות באופן קבוע במערכת יחסים עם מישהו שמעליב אותנו וצועק עלינו ומשפיל עלינו, אז גם הדיבור הפנימי העצמי יש לו בדיוק את אותו אפקט. הגוף שלנו, הנפש שלנו, הם לא מעניין אותם מי הדמות שצועקת. גם אם זה אני שצועקת על עצמי בלי קול מבפנים.
איזה חשוב מה שאת אומרת, כי עוד לפני שצעקנו על עצמנו, רומינציה זאת העלת גרה מחשבתית, נכון? כן. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. כן. עוד לפני שאנחנו מעלות גרה מחשבתית משלנו, אנחנו בעצם גם מאמינות או להורה שלא היה מטיב, או לאיזה מורה שהייתה לה ג'ננה באותו יום, והסבירה לנו איך נעמוד בפינה. זאת אומרת, את אומרת, המחשבות האלה עושות את אותו נזק, כאילו מישהו זר אמר, ובסוף זה אנחנו באוטואימוניה מרעילות את עצמנו.
נכון,
כן? יו, כן, איזה חשוב, כן. איזה חשוב.
עכשיו, מצד שני, אנחנו גם, אם אנחנו נפעיל איזה כוחנות, ונגיד בכוח, לא רוצה לחשוב, לא רוצה לחשוב, לא רוצה לחשוב, זה משהו שהוא, הלב לא בהכרח ממלא פקודות, ככה של המוח תמיד, לא תמיד אנחנו כל כך שלמות, ואז רעיון יפה שהוא באמת, דווקא כלי פסיכולוגי, אבל הוא בעיניי מתחבר מאוד יפה עם ההשקטה, ושוב, בדקו את זה במחקרים, מה קורה כשאני, הרי כשאני משחזרת משהו, אני חווה את זה בגוף ראשון.
נכון.
ומחקרים ראו שמספיק שמבקשים מהאנשים לעשות את הרומינציה בגוף שלישי, אני כאילו מדברת על עצמי, אני עושה עכשיו הצגה.
אוי נהדר, תעשי את זה רגע.
הנה מרים הולכת עכשיו, והיא שוב חושבת על מה קרה לה אז, וכמה העליבו אותה, איך פגעו בה, הנה, עכשיו כולם מסמיקה, ראו, חיברו אנשים, ראו הלחץ דם, הכל משתנה, כל המדדים הפיזיולוגיים, ברגע שבעצם את מספרת לעצמך את אותו סיפור בגוף שלישי. מה שנוצר פה זה איזושהי מידת רוחק. את כבר לא לגמרי בפנים, את רואה את התמונה מבחוץ, את מתבוננת. ברגע שעברת שנייה לעמדת מתבוננת, את כבר במקום יותר טוב.
יוש, זה בניסיון שלי ושלך שתי נשים שמדברות על חירות הבוקר, זה כבר השלב הבא. להפריד, זאת אומרת, ראשית לראות את המחשבות, פה לדעתי התקדמת שלב,
נכון,
בלהרחיק נכון. את הכאב ממך. אז גוף שלישי, זאת אומרת, לדבר אל עצמי כהיא. את יודעת שהרומינציה הזאת, אני שנייה עוד בזה, שבאמת הרבה נשים שכבר עולות על איזשהו קושי מחשבתי, או על איזשהו רגש, שהן כבר לא מעוניינות בו, ו... שוב באות להתייעץ עליו, ושוב דשות בו, והמחשבות האלה שאת מדברת עליהן, אז אתה כאילו מרגיש לפעמים שאתה יצאת מזה, אבל אתה בקלות גם חוזר לזה, נגיד, למה אני אומרת לך את זה? כי עכשיו זה ימים כאלה של ניקיונות וכזה, ובעיתון שבו אני כותבת ביתד נאמן בשבת האחרונה, אז כתבתי שהייתי בטוחה בזוגיות, שאני מהלך הרוח של מחשבות הפנקס, פנקס זה כאילו הפנקס הזה הנשי שלנו, שאנחנו אומרות, אני עשיתי את הסלון, תעשה את המטבח, אני קמתי לילד אתמול, תקום אתה היום, כאילו, שזה ג'וקים כאלה שאת גדלה איתם, בכמה חופש יש לי, וכמה אני לעצמי, ומי פה עובד יותר קשה. הייתי בטוחה שיצאתי מזה, ופתאום תפסתי את עצמי, עושה את זה אחרי שנים שלא פנקסתי, ולשנייה התעוררתי, אבל אתה יכול להרגיש שבכל זאת אחרי הרבה שנים גדלת ואתה יוצא מרומינציה מהר יותר, כאילו אם יש לך כלי עבודה?
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שאת לקחת את זה למקום באמת שהוא מוכר לכולנו, וממש כל אישה יכולה להזדהות, ודווקא הייתי רוצה לקחת את זה למקום שאני מאוד רוצה להקדיש אותו לנשים שהן נאבקות יותר מכל אחת מאיתנו. אמרת ניקיונות, נשים שיש להם איזושהי הפרעה, OCD, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, מאוד מאוד קשה להם עכשיו בימים האלה. לפעמים קשה להם עם כל מיני הלכות שהן כל כך כל כך רוצות לשמור, והמחשבות האובססיביות שהן לא בסדר והן לא עשו טוב, לא עוזבות אותן. זה נשים מאוד מצפוניות, מאוד הרבה פעמים חכמות, מוכשרות, הן יודעות, הן מבינות, זה לא עניין של שכל, הן בדיוק מבינות פה את הקושי ואת הבעיה. ואני רוצה להגיד לך שלפני, אפרופו הפסיכולוגיה והחסידות, לפני הרבה שנים, לפני שקיבלתי את המטופלת הראשונה שלי עם OCD, ונורא דאגתי, זה היה קשור ללחות טהרה ולכל מיני דברים, והלכתי למומחית מאוד גדולה, וביקשתי מן העזרה, ואז היא אמרה לי ככה, OCD זה לכל החיים, לא יודעת אם כדאי לך להתעסק עם זה, ככה אמרה לי, והזדעזעתי.
פחדת.
הייתי ממש, שתת, רואה לי מייצרי, רואה לי מייצרי, כאילו אמרתי, אני רוצה נורא לעזור, אבל מצד שני היא אומרת לי, עזבי, זה הפרעה לכל החיים, ונכנסתי לסיפור הזה, ועכשיו ששאלת את השאלה, זה ממש הזכיר לי את זה, כי מה זה לכל החיים? יש לנו דפוסים שאנחנו לפעמים מתמודדים איתם, ויש אנשים שיש להם ניסיון יותר קשה בקטע הנפשי. ולפעמים הבעיה זה לא בעיה שאפשר לפתור אותה ב-100%, זהו, נרפאתי מהדבר הזה, לעולם יותר זה לא יחזור. אבל יש כל כך הרבה רגעים טובים, ויש הרבה חירות עם הבעיה, ועם הקושי, ולומדים לפתח איכות חיים טובה, ולנהל את המחשבות יותר טוב. ושוב, אני רואה נשים ש... את אומרת אמונה ושמירת מצוות, כי לפעמים אישה שומרת מצוות, אבל יש נשים שחוץ מזה, גם האמונה שלהם כל כך חזקה, והן מתגברות גם על הדברים הקשים ביותר, מתוך באמת מקום של גם למלא את השיטות ולעשות את הכלים הגשמיים, אבל גם באמת להאמין שהן כל רגע מנצחות.
יא, איזה משפט יפה, חירות עם הבעיה. נכון?
כן.
חירות על לוחות הלב, כמו שחזל אומרים. אז רגע, אם אני מנסה להידבק לאיזשהו מהלך, אז אחד זה לזהות את המחשבות האלה שהן כבר לא נצטרכות, ב-OCD, אלה המחשבות האובססיביות, ואפילו אני יונקת ממה שאמרת קודם, לקבל אותן. זאת אומרת, אלה המחשבות שלי, הן בדרך כלל מגנות עליי, או חושבת שהן מגנות עליי, או עוזרות לי לשלוט על החיים, אבל לקבל אותן. זה גם טיפ, מרים, זה גם טיפ, אני אומרת שוב למאזינים, אם מישהו פתח הרגע את הרדיו, שאנחנו עם מרים אבנרי כהן, פסיכולוגית, 25 שנה.
20.
20, הגדלתי ב-5. בואי נעשה שוב להפסקת פרסומות, ונדבר גם על תגובות אולי מהחברה ל-OCD-יות האלה, או לילדים עם ה-OCD, כי יש גם משהו בלצאת לחופשי, ואם אנחנו מתמקדות בחירות בשבוע הזה, גם הורים שמזהים אצל, או יודעים שיש בעיות אצל הילדים, הרי גם כהורה אנחנו צריכים לפעמים לצאת לחירות מהבעיה של הילד, וזה המון פעמים, הרבה אחוזים מהריפוי לילד הזה, שיודע שאמא מקבלת אותו, או שאמא לא בהיסטריה, או שמה אותו בקופסה של תהיה בסדר. יאללה, עוד פעם פרסמות, ואנחנו חוזרות לדבר על חירות הנפש בגשר בין פסיכולוגיה לחסידות, לשילוב הזה. פרסמות, חזרנו. אנחנו עם מרים אבנרי כהן, פסיכולוגית, על הגשר הזה. בין חסידות לפסיכולוגיה, על איך שלב אחרי שלב באמת תוואי כזה של דרך, נקודות ציון, נון צדיקים של יציאה רגשית לחירות. מה שאנחנו מדברות כאן, מרים, זה כל אחד יכול לעשות אדפטציה לאן שהוא רוצה. זאת אומרת, זה יכול להיות מין מחשבות שאת מרגישה לא נוח בתוך זוגיות, או בתוך הורות, או רווקות, או באמת הפסקנו ב-OCD, אז אולי נמשיך משם, או דיברנו לפני הפרסומות על איך לצאת לחירות מקושי, או בושה, או משהו של קושי נפשי שיש למישהו מבין המשפחה, לאו דווקא, קחי את זה לאן שאת רוצה.
כן, וואו, עוררת לי מקודם שאמרת חרות על הלוחות.
כן.
ככה בהקשר הזה. אם נמשיך ככה בשלבים.
כן.
ובתהליך, אז נתחבר שוב לרבי מפיאסצנה, שאומר שאנחנו עושים ככה את ההשקטה הזאת, יש לנו אפשרות להתחבר באמת לאיזושהי תודעה יותר גבוהה. לקדוש ברוך הוא. במובן הזה שאנחנו רוצים ממנו איזושהי עזרה, איזושהי הכוונה, וכולנו, לא אגיד כולנו, אבל הרבה מאיתנו, אני חושב בעיקר אנשים, רוצות לשמוע ככה את הצדיק, או המקובל, או מישהו שיגיד לנו מה אנחנו אומרות לעשות, ומה המסלול, ומה השליחות, ומה צריך לעשות פה, והרבי מפיאסצנה נותן כלים גם לגלות בעצמנו, דרך ההשקטה הזאת, ואני חושבת שזה חלק גם מהמסע הזה, מהשלבים האלה, ואמרת לוחות, זה הזכיר לי שוב את ויקטור פרנקל, הלוחות. אז אני אספר סיפור קצר שככה מתחבר לזה. ויקטור פרנקל היה בווינה, שני האחים שלו כבר הצליחו לברוח לארצות הברית, הנאצים בשלטון, כבר ברור לכולם מה קורה שם, והוא נוירולוג מאוד בכיר, והוא גר עם אשתו ועם ההורים המאוד מבוגרים שלו, שברור שהם לא יכולים לברוח.
ויקטור.
כן, ויקטור מקבל ויזה לארצות הברית, והוא צריך ללכת לקחת אותה, והוא פשוט קרוע מבפנים. יש לו את הספר שהוא כתב, והשיטה טיפול שלו, הלוגותרפיה, והוא מרגיש שיש לו שליחות מאוד גדולה בעולם, הוא אדם יוצא דופן, מבחינת היכולת שלו לרפא, אבל הוא לא רוצה להשאיר את ההורים הזקנים שלו, והוא פשוט לא יודע מה לעשות, ההורים לוחצים עליו, מתחננים בפניו שייסע לארצות הברית, שיקח את הוויזה ויברח משם, הוא אומר, אני מנסה לחפש השראה, הוא לא אדם דתי, הוא הולך ככה לקונצרט, הוא אומר, אני יושב בקונצרט, ובאיזה, באיזה אולם נורא נורא מפואר בווינה, והכל שם ככה עתיק ויפה, והוא יושב שם והוא אומר, אין לו שום השראה, כלום. הוא חוזר הביתה והוא רואה על הרדיו של אבא שלו איזה שבר קטן משייש, והוא אומר לאבא שלו, מה זה הדבר הזה? הוא אומר, אני עברתי היום ברחוב, יש בית כנסת שהגרמנים שרפו, וראיתי את החתיכת שייש הזו, וזה היה נראה לי משהו ככה קדוש. מרימים, הם מסתכלים, והם מגלים שזה שבר של ככה קישוט של עשרת הדיברות של הלוחות. והחלק הקטן, קטן שנשאר, זה ההתחלה של קבל את אביך ואת אמך.
איזה סיפור? וואו, מרים.
וויקטור פרנקל אומר, הנה, קיבלתי את ההשראה שלי.
יואו.
והוא באותו רגע מבטר על הוויזה ונשאר.
יואו, זה סיפור ענק. איך בורא עולם מדבר איתנו דרך חלקי חרס. ואיך אנחנו ממש. מקבלים השראה מהמקומות הקדושים שלנו. וואו, איזה חזק.
אני חושבת שזה סיפור שמראה הרבה גם מי האיש. מי האיש שכותב אחר כך כל כך הרבה על חירות. ושאומר, שכותב בספר שלו שהוא עובר, הוא מצליח להיות בפנים ובחוץ, כמו שדיברנו קודם, הוא מצליח להיות אסיר בארבעה מחנות השמדה, וכמעט תאמת שם, וההורים שלו נספים ואשתו, עם התינוק שלהם שהיא בהיריון איתו, והוא מצליח להיות מבפנים ובחוץ, הוא מצליח להסתכל מבחוץ על עצמו ועל אחרים, וגם לחוות את החוויה, ומתוך זה הוא מלמד אותנו שיעור אדיר על חירות, ככה ממש ממש שהוא כותב, האדם לא יכול לבחור לעצמו הרבה פעמים את התנאים, אבל בתוך התנאים הוא יכול לברוא לעצמו עולם שלם של חירות.
וואו. אז אנחנו צריכות לסיים את השעה הראשונה של האומקה שלנו. איזה כיף שהתוכנית נקראת אומקה דליבה, כי זה באמת אני חושבת מה שאנחנו עושות עכשיו. ונמשיך בשעה הבאה על השלבים הבאים ביציאה לחירות. אנחנו עם מרים אבנרי כהן, מדברות פסיכולוגית. 20 שנה מדברות על השילוב הזה בין פסיכולוגיה, חסידות ועל היציאה לילה שהוא סדר, גם אם הוא פיצי, ניצי, קיצי. יאללה, מסיימות השעה הראשונה וחוזרות לדבר שוב.
דליבה עם אפרת ברזל.
עומקה דליבה, שעה שנייה, ערב ליל הסדר. השבוע הזה שבו באמת אנחנו מנסות לצאת לחירות אמיתית, לחופשה מעצמנו לפעמים. ואנחנו באולפן עם מרים אבנרי כהן, פסיכולוגית, צעד אחרי צעד, שילוב בין פסיכולוגיה לחסידות. אז איך עושים את זה באמת תכלס ויוצאים לחופשה, או מה תהליך שאדם אומר עובר, בין אם עבר, בין אם עובר ברגע זה, בין אם מה קורה בעצם בסדר של הנפש הזה, ליל הסדר שאנחנו רואות בשלבים שונים של חיינו. דברי שנייה על להסתכל על עצמנו מבחוץ ומבפנים, כי זה קצת כמו שאמרנו קודם, להפוך את המחשבות האלה שמגיעות לאני או היא, זאת אומרת גוף ראשון או גוף שני, אבל זה, 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 זה קשור גם למה שעכשיו אנחנו מדברות, על להתבונן על עצמנו מבחוץ ומבפנים, כאילו...
כן, כן.
לפעמים יאלי, הבן שלי, אומר לי, אמא, זה כאילו את עושה זום אאוט על עצמך, ואת נראית כזה, יש חלומות כאלה שאתה נראה קטן, 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 איך זה גדל, זה, 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 זה הכוונה פתאום לראות פרופורציות בדרך אל החירות.
כן, כן, אני חושבת שזה ממש הזום אאוט הזה, ואם אני אקח ככה איזשהו כלי כללי מימימה, מהחשיבה הכרתית, שהוא בעצם שייך, אני חושבת, להרבה שיטות של התפתחות רוחנית, זה לכתוב. זאת אומרת, גם לפעמים שאני כותבת את הדבר, אני גם עושה זום אאוט. כי אני כבר הרחקתי את זה ואני מסתכלת על זה קצת מבחוץ. אפרופו, גם הרבי מפיאסצנה אמר שכל אדם ככה צריך לכתוב לעצמו את, את הסיפור שלו ואת הדברים שעוברים לו. אומר, זה הדרך לגדול. גם הרב שלמה וולבה כתב על זה שכל אחד צריך שיהיה לו איזשהו פנקס כזה, שהוא יכתוב בו את כל הזיכרונות שלו כדי להתפתח וכדי לגדול. וזה גם הרבה פעמים הדברים האלה, אני כותבת את העומס שלי, אני כותבת את מה שיושב לי על הלב, אני כבר מסתכלת על זה מבחוץ.
וואו.
בלי מאמץ.
את יודעת שלפני שבועיים הייתה פה הבת של הרב וולבה?
וואו.
כן, קוראים לה רבנית אסתר, היא לא מרשה לי להגיד רבנית, אסתר שוורצמן, ובאמת, את צודקת, אם מסתכלים ביומנים, יצא לי לראות יומן שכתב הרב יפה, דוב יפה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לברכה מרחסים, ולא מזונה הייתי אצל הרבנית הבר ממתנת חיים, וגם מחברות שלמות של גדולי ישראל שכותבים את עצמם, ובאמת, מה יש בכתיבה? ומה עבר עלייך כשאת היית צריכה לעלות על דפים את המחשבות שלך? בואי נשתמש בזה בעוד אבן בדרך אל החירות. זאת אומרת, זאת ממש טכניקה של תרקדי את זה, תכתבי את זה, תגנני את זה. אתמול פגשתי מישהי שדיברה איתי על ריפוי דרך טיפוף על הגוף. כאילו, הכל. הכל יגיע, בום, 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 בום. כאילו, מה, זה בעצם על להוציא החוצה מתוך עצמי את הכאב, את מה זה התהליך?
כן, אבל בדיוק מה שאת אומרת, שאני חושב שהמשותף לכל מה שאמרת, שזה בעצם שדות מאוד מאוד שונים, המשותף שאני לא עושה את מה שאני רגילה לעשות. אני סוטה מברירת המחדל שלי, אני מגלה גמישות. זאת אומרת, אנחנו, טוב, אנחנו מותר האדם, האדם, הרוח ממללה והנפש שלנו שמדברת, אנחנו רגילות לדבר על הקושי. אנחנו כל הזמן רוצות לדבר על הקושי, להסביר את הקושי ושיבינו אותנו. נורא חשוב לנו, אפרופו בעיניי, יציאה מאוד גדולה לחירות זה שאנחנו משתחררות מהעניין הזה שיבינו אותנו, שחייבים להבין אותנו ומה עובר עלינו ואת כל הקונפליקטים הפנימיים שלנו וכולי. ברגע שאני עושה את זה, אני לא מדברת על זה, אני עושה את זה. זה משהו אחר, ולא עושה את זה באקטינג אאוט, שאני צועקת את זה ומשליחה את זה החוצה, אלא עושה את זה במובן של עושה עם איזה יצירה, איזשהו משהו שהוא מצמיח אותי מכיוון אחר, ושוב, הוא יכול להיות קטן, זה לא שאני הולכת להפוך עכשיו לאיזה רקדנית, או סופרת, או משהו כזה, אבל באמת כל אחת עם האות שלה.
אז רגע, אז אם אני עושה דוט טו דוט, נקודה לנקודה, כשאנחנו מתפתחות עם התוכנית ועם החירות, אז אחד זה להבין, לראות את המחשבה, לא להבין, לראות את המחשבה.
להתבונן בה.
להתבונן בה, לא לשפוט אותה, לא לדון אותה, ועכשיו אנחנו מדברות to act her out, כאילו לתת לה איזשהו ביטוי, לא משנה, כל אחת איך שהיא רוצה, תבשלי את זה, תסדרי מגרה עם זה, תרקדי את זה, תתופפי את זה, תגנני את זה, תציירי את זה, תני איזשהו עוד חוש של ביטוי, דברי על זה, אפילו דברי על זה רק. אתה שמעתי, איזו חברה שלי אמרה לי, איזה משהו כל כך שעשה לי לחשוב הרבה, גם כשאת יוצרת, או גם כשאת מדברת על הבעיה, כשאת כבר מכירה אותה, ורובנו לעוסות עם הבעיה, הרומינציה הזאת, תנסי לענות לעצמך, או לדבר, ממקום שהוא חדש לך. זאת אומרת, גם את הלעיסה הזאת בדרך אל החופש, תנסי לענות ממקום שאת לא מכירה, כאילו תשובה שהיא, שאפילו את עם המעמקים של עצמך, תפתי את עצמך, תעני משהו אחר.
נתפסתי ככה למילים שלך, של לצצת לחופשה מעצמנו, או לחירות מעצמנו.
כן.
אוהבת את הרעיון, אני קונה אותו.
לא, כפי, אני נמאסת על עצמי, את יודעת.
מוכר, מוכר. אז אני חושבת שעוד ככה שלב בדרך, באמת לפעמים אפילו שעשינו את ההתבוננות וראינו את עצמנו מהצד, ולפעמים זה אפילו קצת משעשע, במקום להיות עצוב או קודר, זה אפילו יכול להיות קצת גם, אנחנו יכולות גם לקחת את זה קצת בהומור, באמת.
נכון.
ומגיע שלב, אני חושבת שבו אנחנו יותר פתוחות להיות, מסוגלות להיות קצת יותר גמישות ביחס למציאות.
אוי רגע, טאטאטאטאם. טאטאטאטאם, וינה, קונצרטים, אם הייתי יודעת לנגן, הייתי עושה עכשיו פה צליל חזק, גמישות. זאת אומרת, הולכות אל השלב הבא בתהליך של שינוי, כי גם ויקטור פרנקל, אבל גם גמרא, אין הדבר תלוי אלא בי, אלא זר בן דורדיה, בסופו של עניין, זה רק אתה מוציא את עצמך לחופשה, לחירות אמיתית. אז את אומרת, רגע, אז השלב הבא, בואי נקרא לזה שלוש, או, כי היינו בשעה הקודמת בזיהוי, ואחר כך בריחוק מעצמך, של המחשבה, של התכונה, של הרגש, של האפיון, ועכשיו אנחנו מדברות על גמישות, כי אנחנו תקועות לפעמים במחשבות, לא? דברי גמישות.
כן. הרב קוק אמר שהעקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, היא ממש מחלה, ככה הוא הגדיר את זה. וככה, באמת רואים הרבה פעמים שאנחנו, כשאנחנו מגדלים ילדים קטנים, נורא חשוב לנו לתת להם הרגלים. זאת אומרת, הרגלים זה אומר שאתה לא כל דבר עכשיו מחדש, סקרן, פתוח, חוקר, בודק, אלא אנחנו מנסים הכי פשוט אפילו לראות את זה בסדר יום. אנחנו רוצים שלילדים יהיה סדר והרגלים, וזה התהליך, ככה עושים. לא כל דבר צריך מחדש להיפתח ולחשוב. אז מצד אחד זה דבר נהדר, זה חוסך לנו זמן. מצד שני, הרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה לקצה. זאת אומרת, אנחנו הופכים כבר להיות, אני כזאת, ואני רק כזאת, ואני לא אחרת, וזה מה שאני מסוגלת, וזה מה שלא, וככה אני אוהבת, וזה לא טוב לי, וזה מעליב אותי נורא שעושים לי ככה, כל מיני דברים כאלה. וזה העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת.
כאילו, אתה רוצה אותי כך, לא רוצה ברח.
כן, כן, ממש.
זאת אומרת, רגע, אז אנחנו אומרות פה, לפתח גמישות בדעות שבדרך כלל גיבשנו לעצמנו לפעמים חיים שלמים, לא משנה בנות כמה אנחנו עכשיו, גיבשנו הגדים או הנחות יסוד שעזרו לנו כדי להיות יציבים, כמו תמיד מצחצחים שיניים לפני השינה, אבל מה קורה כשאין מברשת או אין משחה? פה אנחנו בדרך על השינוי מתבקשות לייצר מתוכנו אופציות או אפשרות לשינוי, זה מה שאת מתכוונת מרים?
כן, כן.
אוקיי.
וזה באמת באמת שלב, אחרי שאני מתמוננת ורואה את הדברים, אני גם רואה, כמו שאמרת, בזום אאוט, בזום אאוט אני רואה שיש עוד דברים במציאות, אולי הם יהיו לי טובים. אני סתם אתן דוגמה על עצמי אפילו, אני הייתי תלמידה מאוד גרועה בספורט, כאילו באמת זה היה מין ילדה כזאת שברירית, עדינה, אפילו רק לחשוב שהכדור עומד להתקרב אליי, זה היה, לא אהבתי את זה. ובשנים האחרונות, נפתחתי לזה באמת הרבה גם מההבנה שזה חשוב, אבל גם גיליתי שיש דברים שאני אוהבת לעשות. עכשיו, מבחינתי...
בספורט כאילו.
כן, הפסדתי הרבה שנים במקום הזה של, זה לא אני לא אוהבת את זה, אני לא טובה בזה, זה שייך לאחרים, לי יש את הדרכים שלי, אל תדברו איתי על זה, אל תתקרבו אליי. וזה הנוקשות הזאת, שהרבה פעמים מגבילה אותנו מכל מיני דברים, קל לנו לראות את זה אצל אחרים ולזהות אצלם את הנקודות האלה שהם נורא נורא נוקשים בהם. אצל הילדים גם זה מאוד בולט, הם לפעמים מצמדים לסוג אחד של אוכל או כל מיני דברים כאלה. לזהות את זה בעצמנו זה כבר קצת יותר קשה. והרבה פעמים אנשים באים לטיפול, הם רוצים שינוי. זאת אומרת, הם מדברים על שינוי, אני רוצה להשתנות, והמילה שינוי ככה נורא חזקה. ולפעמים זה לא השינוי הדבר הענק הזה, אלא זה הגמישות. אתה לא הופך לאדם אחר, אתה הופך לאדם יותר גמיש.
נדיה קומונצ'י של הנשמה. רגע, משהו מהשעה הקודמת שדיברנו, וזה מתאים כאן להגיד את זה בנושא הגמישות, זה כשדיברנו על כל מיני כאבי נפש, כמו למשל הזכרנו ה-OCD, אבל אפשר כמובן לתת כל תמונה כאן. אצל האחר דווקא, את זוכרת שדיברנו על הורים שמזהים איזשהו קושי אצל הילדים שלהם, אז בואי ניתן גם מילה למאזינים על גמישות שלנו, שהיא כאילו ביחס לאחר, אבל עכשיו תוך כדי שאני שואלת אותך, היא גם הגמישות של עצמנו, כי אם יש לי ילד שיש לו בעיות בלימודים, או שיש לי ילד שיש לו איזשהו קושי נפשי או רגשי, אז הגמישות של ההורים לקבל את זה, או להפסיק לפחוד מזה, או מה? מה זאת, כן, דיברנו על יכולת להשתנות ולצאת לחופשי מהבעיה, גם אצל, לא בעל הבעיה, אצל...
כן, לגמרי. אני חושבת שזה עוד היבט של חירות, גם במובן הזה שהרבה פעמים כהורים, ברור לנו שמישהו מסתכל לנו מאחורי הגב. זאת אומרת שכל החברה, זה לא רק אני מול הילד שלי שלא נגיד הולך בדרך, אלא זה כל הציבור, כל העולם, כל החברה שמסתכלת עליי ורואה איך כביכול קשלתי או משהו לא עובד בסדר. זאת חירות מאוד, מאוד גדולה. זה דווקא עולה לי פה רבי נחמן.
תעלי.
רבי נחמן בסיפור המקסים, מקסים שלו, מעשה מחכם ותם, זה סיפור באמת ארוך, אבל יש שם חלק מאוד מאוד יפה, שאני חושבת שהוא שיעור לחיים בעבודה הזאת על החירות מהשוואות, כל הזמן השוואות. הטעם הוא אדם מאוד מאוד פשוט, אדם שלם אבל פשוט, והוא רצען, והוא מתקן נעליים ומכין נעליים, והוא מחיר ומוכר אותם הרבה יותר בזול מכל החברים שלו, ואשתו ככה שואלת אותו, הוא נורא מבסוט, הוא כל הזמן שמח, הוא אוכל בשמחה, הוא שותה בשמחה, הוא הולך לבית כנסת בשמחה, עם הבגדים הכי פשוטים, הוא חי לו במין עולם משלו. ואשתו קצת מתרגזת, היא שואלת אותו, מה אתה כל כך שמח? אתה יודע שאחרים מוכרים במחיר הרבה יותר גבוה? אם הנעליים שלך היו כל כך מוצלחות, כנראה גם אתה היית מוכר אותם ביוקר. ואז הוא אומר לה משהו כמו, אשתי היקרה, למה לנו לדבר מאחרים? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. וזה קשה, כי לפעמים אנחנו באוטומט, מעשה שלו אמור להיות, שלו זה כמוני, ומין איזשהו מקום כזה שאנחנו, אנחנו לא לגמרי שם בתמונה, אלא אנחנו עם המון 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 אנשים אחרים על הכתפיים.
נכון. פה נכנסת כל שרשרת הלא נעים, מה יגידו וכל זה, שזה מקשה נורא. שוב נצא להפסקת פרסומות, לפני שנגיע אל, עוד מעט אנחנו צריכות לעטוף את עצמנו עם החלק האחרון של התוכנית, אבל את יודעת, יש משהו שאני רוצה שנתייחס אליו בחלק הבא אחרי הפרסומות, שזה העניין הזה של להשתנות או להתגמש, יכולים להתבלבל, אני שנייה שואבת את זה מעולם של מיינדפולנס, אבל אפשר לקחת את זה מכל עולם, שזה כאילו מין מסר כזה להגיד לכולנו, יאללה, אז עזוב, אז אל תעשה מזה סיפור, אז כאילו לא אכפת לך, אבל זה לא נכון, זאת אומרת, לקבל את המחשבות, או לקבל את הילד, או לקבל את עצמך, זה לא לשים פס על העולם או על המחשבות, זה ממש לא זה, זו טעות בעבודה, אל החופש של החירות. טוב, פרסומות ואנחנו חוזרים לדבר את עצמנו ואת החופשות של הפנימיות שלנו. דליבה, פרסומות דליבה, תכף ליל הסדר, ואנחנו מדברות על מרים אבנרי כהן, פסיכולוגית, שילובים של עבודת הנפש וכל. איזה מדהים זה שיש שיטה או תדר או לא יודעת, סוג דיבור, שלא יעזור לך. יש סוג של ריפוי, שבסוף משהו קולע בול בפוני. את מבינה מה אני מדברת? כאילו, כל אחד כל כך שונה בדרכי היציאה מעצמו. נכון? או שאני...
כן, כן. כזה... אני חושבת שזה הרבה גם הדיבור של הצדיקים, המילים של הצדיקים שראו כנראה גם את הדור שלנו, ואת ההתגלות הנפש.
נכון. זה המון אומץ להגיד מה שאת אומרת, וכוחות יהודיים לעשות את השילוב הזה בעיניי. בין פרויד שלא נתן לאשתו להדליק נרות שבת, זה כל כך כאב לי כשקראתי את זה, כאילו אם אתה כל כך גדול בנפש, ואתה כל כך מבין, מה, אז אין לך יכולת גם להכניס, בכלל כל הדור הזה, לא הצליחו, תגידי מילה על זה רק בשביל ש... שנבין, למה היה להם קשה להכיל את הגדולה ואת העוצמה של היהדות שכל כך הרבה שנים לפניהם הייתה שם, והם היו צריכים כאילו להזיז אותה הצידה, ומה זאת הייתה גאווה, מה זה היה?
אני חושבת שזה מהלך כל כך, של מישהו שרואה, אמת כל כך גדולה, כל כך שמתקרבים אליה, היא שורפת ואי אפשר לברוח ממנה, היה שם אולי הרבה פחד.
נכון?
כן. שיש גם היום, שיש גם היום בהרבה חוגים, אני חושבת.
נכון.
שהאמת היא כל כך מפחיד להתקרב אליה.
כאילו משהו, את יודעת, בואי נגיד את זה פה, בחלק האחרון של התוכנית, למרות שזה נושא שלם לתוכנית שלמה, שאני חושבת שהעולם חרט על דגלו, אגליטה, פרטרניטה, זאת אומרת, חופש, שוויון ואחווה, אז גם צריך חופש מכל דבר, והמצוות, אל תקרא מצות, מצוות, כאילו התייחסו עליהם כל עוד מערכת חוקים שקובלת את האדם, אבל זה לא הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המצוות שלנו, ככה אני מרגישה, בטח בתור אדם שעבר בין עולמות, הם מדרכים אל החופש, וזה קשה להסביר את זה לפעמים לאדם שהוא רחוק מתורה ומצוות, אבל בואי נתמקד באמת בדרך אל החופש, כי הרי כל אדם נמצא בשלב אחר עם החיים של עצמו, גם המאזינים שלנו, והיינו באיזשהו תהליך כאן של נקודה אל נקודה, מה הגמישות, היינו לפני הפרסומות בגמישות, ביכולת, ואז, כן. נקודה הבאה, לאן הולכים? על הגשר, לאן אנחנו, מה אנחנו פוגשים?
הגמישות היא גם שלב, אבל היא גם היא מקיפה הכל, כי היא תרגול. זה שזה באמת שריר. והיום גם כשמדברים על הגמישות של המוח, הרי פעם אמרו, זהו, יש מגיל מאוד צעיר, יש גיזום במוח, ויש תמותה של סינפסות וכל מיני דברים. היום יודעים שבכל גיל אפשר להתחדש, ליצור חיבורים חדשים.
נכון.
וזה באמת תרגול בגוף, בנפש, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. ואולי זה מוביל לשלב הבא, שהוא קצת מפתיע. אני חושבת, חיבור לחלקים שונים מתוכי, כולל לחלקים ילדיים, לחלקים קדומים, בראשיתיים. אנחנו רגילים הרבה פעמים בעולם הטיפול, זה גם איזה קצת נזק מסוים שנעשה, שהרבה פעמים מתחברים לילדות מהמקום הכואב, של הילדה הפגועה, הילדה המקופחת, זאת שמה לעשות, היא קורבן, ולכן רק בגלל שהיא גדלה בתנאים האלה והאלה, או לא קיבלה את מה שהיא צריכה, אז כאילו החיבור לילד הפנימי הוא חיבור כזה של סבל. אבל יש חיבור לילד הפנימי שגם הוא מגיע בין השאר מהחסידות. דווקא חיבור של גמישות ושל כוח. ואני אתן דוגמה דרך סיפור. יש סיפור מאוד מאוד יפה על חסיד שמגיע ככה לרבי שלו באמצע הלילה, והוא מכנה את העגלה עם הסוסים ונכנס לרבי וליחידות ומדבר איתו. והרבי רוצה לארח אותו, ככה לתת לו איזה משקה, ואין לו. אז הוא אומר ככה לחסיד, טוב, אנחנו צריכים לארגן לנו איזה משקה, אני אמצא איזשהו נער, ואני אשלח אותו לקנות לנו. טוב, החסיד יושב, מחכה, הרבי אמר שהוא יוצא לחדר ליד, לקרוא לנער, אבל הוא לא חוזר, וזה מתארך, וכשהרבי חוזר עם המשקה, החסיד מבין שהרבי הלך בעצמו, ככה כיתת את רגליו באמצע הלילה, והביא לו משקה. אז הוא אומר לו, רבי, למה לא אמרת לי? אמרת שאתה תשלח נער לקנות את המשקה, והוא אומר, הרבי ככה עונה לו, את הנער שיש בתוכי שלפתי, והלכתי לקנות את המשקה.
איזה יופי.
זה סיפור אדיר.
סיפור אדיר, כי כאילו, תשלחי בתוכך את החלקים הילדיים, השמחים, הסקרניים, העליזים, הקופצנים, המדלגים של עצמך, כדי לעשות כוח חדש בתוכך. איזה יופי.
כן.
למה אנחנו אומרות את זה עכשיו? זה אדיר.
כי זה המון גמישות. אוקיי? זה המון, הגמישות זה גם לדעת שאני, יש בתוכי כל מיני חלקים. יש בתוכי כל מיני חלקים. אני לא רק האישה הזאת המבוגרת היום בתפקיד האימא שאחראית לנהל את מבצע הניקיון לפסח ואת ליל הסדר. אוקיי? זה יכול, אני יכולה להיות בעמדה מאוד מאוד נוקשה, כי יש לי אחריות אדירה על הכתפיים, אני חייבת לתקתק פה את המבצע הזה. אבל בתוך זה, אני גם יכולה להיות קצת הילדה שמחה, וקצת הילדה חסרת הדאגות, ובאמת ללמוד את המקום הזה, שהילד יש בו המון המון פשטות, ושמחת חיים, וסקרנות. גם הרבי מלובביץ' אומר דרך אגב, שהוא אומר, הילדות זה לא סתם איזו תקופת זמן חולפת, שאין לה מטרה, אלא היא נועדה לתת לנו הבוגרים השראה, והוא אומר, כל אדם מבוגר צריך להקדיש 10 דקות ביום, להסתכל על ילדים. ולהזדהות עם ילדים, ללמוד מהם.
איזה יופי. זה כל כך נכון שהם לא מפסיקים לזוז כל הזמן, וגם אתה תנוע עם הפנימיות שלך, זה שהם בוכים ובסוף מקבלים. וכשהם מקבלים משהו, הם כבר ממש שמחים ושוכחים את הדאגות, ואנחנו כמבוגרים כבר עסוקים בדאגה הבאה. וואי, איזה יפה זה. זה גם מאוד חשוב מה שאת אומרת עכשיו, מרים, לקשר שלנו עם הילדים שלנו, בטח בימי הניקיונות האלה, אבל בכלל, זאת אומרת, לרגע לדבר מתוך האמא הזאת, שמפסיקה רק לדרוש עוד ארון ועוד ארון, ובואו נתקדם למטבח השלם, אלא נשים מוזיקה ולרקוד איתם, ולדבר על חוסר ההספקים שלי, ואיך היה כשאני הייתי ילדה בפסח, זאת אומרת, הסיפור החסידי הזה, כל כך חזק בעיניי, להיכנס, זה שמביא שתייה, זה הנער ש... והוא נהיה זריז ומצליח להביא את זה. איזה יופי. אז אם אנחנו נתפסות לסוף תהליך של יציאת חירות, אני אגיד את זה במילים שלי, אבל תראי אם אני מדייקת כאן, זה מין, כמו שהרמב״ם אומר, להגיע לאותה נקודה, או לאיזושהי סיטואציה דומה, ששם ידעת שיעלה בך, הכאב הזה, הרגש הזה, המחשבה הזאת, ואני אוהבת לקרוא לזה רגעי קסם, כן, ויו, כאילו נשאר איזה בור כזה, שאגב הוא גם טריקי לפעמים, כי לפעמים אתה מיד מכניס שם את הרגש הזה, למרות שאתה כבר לא צריך אותו והוא כבר לא משמש כלום, אבל כאילו פתאום את אומרת, יו, הייתי אמורה פה להרגיש חסרת ביטחון, וזה דווקא, איפה זה? או יו, הייתי אמורה להרגיש כאן את הנעלבות הזאת, את העלבון הזה, והוא לא מגיע, כאילו. כן? אני מדברת דברים של כן?
ממש, אני חושבת בחירה, לנצל את הבחירה החופשית בצורה הרבה הרבה יותר להרחיב, זה התרחבות, זה תנועה של התרחבות בנפש, וזה מדהים מה שאת אומרת, כי זה לא יש מאין, זה להרחיב את הבחירה שלי, אני כבר יש לי את זה, אני נולדתי חירותית, נולדנו חירותיות לעם שיצא לחירות, אז זה פשוט לקחת ועוד קצת להרחיב את זה, עוד טיפה, ככה כמו לידה.
לידה, כי זאת לידה של עם, זה לא סתם, את קראתי בשבת את הרב הוטנר פחד יצחק, והוא כותב שם בחלק על פסח שלידה נקראת יציאה, אבל כשתינוק יוצא חי, הוא נקרא יציאה, יוצא תינוק, אבל כשתינוק אין לו את הכוח והוא מת, הוא נפל. זאת אומרת, הכוח זה שהאדם שהוא יוצא החוצה, וזאת באמת הבחירה הזאת, כי לאדם שיש בחירה, יש גם כוח לצאת, ואז אתה יוצא לחופשה עוד שלה, ובשביל זה מקבלות עוד שנה ועוד שנה, וכל פעם לא צריך לעבוד במעשות, נכון? בטיפין טיפין, אם אנחנו חוזרות לתחילת התוכנית ועושות מסגרת.
ממש, אני חושבת שהמסות האלה מעמיסות על הנפש, וגם יוצרות איזו תחושה שאנחנו אולי לא בסדר, אם אנחנו לא מצליחות, וכאילו שוב, אפרופו השוואה חברתית, כאילו הנה כולם כל כך עובדות וגם רוחנית, מתפתחות, מה איפה אני כזאת קטנה, מצומצמת, איזה כיף להיות קטנה ומצומצמת, זאת העבודה הנכונה, לעשות אותה בנחת, בהרבה סבלנות.
נכון.
ובשמחה, שזה אולי עוד שלב, אני חושבת. שמחה בתהליך הזה. רבי נחמן כל כך הרבה דיבר על השמחה. ויש לו תורה בליקוטי מוהר"ן שמאוד מתאימה לפסח, הוא באמת, הוא ככה מתבסס על ישעיהו שכותב כי בשמחה תצאו, ועל הסבא הגדול שלו הבעל שם טוב שמפסק אחרת את כי בשמחה תצאו, הוא אומר זה לא אתם תצאו ותהיו שמחים, אלא כי בשמחה תצאו. אם תהיו בשמחה, אז אתם תוכלו לצאת לחירות. וזה אני חושבת, אני לא חושבת שזה שלב ראשון, אני חושבת שזה שלב שדורש הכנה. כי להיות בשמחה זה לא כפתור שאפשר בקלות ללחוץ עליו, נראה לי שרבי נחמן ידע את זה יותר מכולם.
נכון.
דיבר על זה כל כך, כי הוא היה גם במקומות של האיסורים. והיציאה הזאת בשמחה, זה משהו שהוא לפעמים גם דורש מאיתנו גמישות, כי לפעמים גם פה צריך קצת להעמיד פנים. זאת אומרת, לא לחכות שזה יגיע מעצמו. אלא להוריד את זה מבפנים החוצה, לעשות את העבודה הזאת.
כי לפעמים שמתחילים תהליך, או הולכים לסדנה או לפגישות, יש לך שמחה שאני הולך לעשות את זה וזה, אחר כך לאט לאט אתה מאבד את זה קצת, כאילו אתה אומר, לא יצא מני כלום, וזה לעולם יהיה פה וזה וזה, אבל הנה אנחנו מדברות על שמחה, שמחת החג, החג, הסיבוב הזה, המחוגה הזאת, השמחה של לראות בסוף, זה כן עובד. שיטות עובדות וחסידות היא נכונה ולקחת קצת מכאן וקצת מכאן ולעשות איזשהו תהליך. ספרי קצת עליך, היה לכתוב את המילים האלה על דף בשבילך בספר.
וואו, זה היה תהליך מאוד ארוך. בעצם זה התחיל כסדנאות. היה לי חלום ככה, חזרתי מאחת הנסיעות לאוקראינה, לצדיקים, חזרתי והחלטתי שבחודש אלול אני לא עובדת, אני רק מעבירה סדנאות. וככה נולד הספר, מסדנה לסדנה לסדנה, זה המשיך עוד כמה שנים, מול נשים, עבודה מהשטח. הרבה פעמים גם נשים שפשוט רוצות לעשות עם עצמן עבודה בתוך קבוצה, אבל עבודה אישית, אינטימית. לקחת את הכלים ולעבוד עם עצמם, לא בתלות, היא מטפלת. ודרך זה, זה לאט לאט התאבא. והתפתח לספר עם איזושהי גישה ככה של כלים לעזרה עצמית.
יש בך המון ענווה.
תודה. בעיניי,
כן, יש בך ענווה והיא תנצח, מה שנקרא. וואו, אני מה זה מודה לך שבאת ללמד אותנו. שלב אחרי שלב, לצאת לחופשה מתוך עצמנו, על לבטוח בתהליך ולשמוח בו, על לזהות את הנקודה. על להזיז אותה טיפה הצידה, על להתגמש בה, ובסופו של עניין לחיות איתה אולי הרבה יותר קטנה, או אפילו לחבב את הנקודות הכאובות המתוקות, להתחבר לילדה שבתוכי השמחה הצועלת והסקרנית, ולאו דווקא הכאובה. מה לברך אותך לכבוד ליל הסדר?
לשמוח, הרבה שמחה. לצאת, אני חושבת שהיום אנחנו כל כך בני חורין, אני חושבת שאנחנו לא מודעים לכמה אנחנו בחירות כזו אדירה, אז לזהות את זה ולשמוח בזה.
יאללה, אני איתך. תודה רבה, מרים אבנרי כהן, שבאת לאולפן שלנו מהדרום, מהיישוב, כפר?
אבן שמואל.
אבן שמואל, אבן שמואל. וואו, זה ליד קריית גת, טיפה דרומה?
נכון,
דרומה, נכון?
נכון, כן.
תודה שהיית איתנו, ושתזכי לצאת בעצמך, וגם לזכות אחרים לחופשות האלה, לא רק בפסח, אלא בלי שאף אחד רואה לפעמים בחוץ כלום, אבל בתוכך חתישה חדשה אחרת, שנזכה מהמילים שנאמרו כאן מאום קדליבה היום, לעשות טוב אפילו לאישה אחת.
אמן.
תודה רבה וחג שמח.
תודה רבה, חג שמח.
להתראות.